רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי כ"ו חשוון תשפ"ה, 27 לנובמבר 24. והערב נייחד שוב את שידורינו לפלורליזם היהודי בחברה הישראלית. והפעם נדון בשאלה היהדות בין חדשנות לשמרנות, עם הרב מאיר עזרי, שהוא רב קהילה בבית דניאל תל אביב, לשעבר מנכ"ל התנועה הרפורמית בישראל, ובימים האחרונים חתן ספרו החדש מאירי הדרך, מנהיגות יהודית מחוללת שינוי. להבנתי, ספר מרתק בו נאספו רבים מחכמי היהדות לדורותיהם, המוכיחים שמאירי הדרך של היהדות הנכונה ולא היהדות החרדית שאנו חווים אותה היום שוב. ולפני שנצא לדרך, נאזין לפיוט מה טוב הוא אוהליך יעקב. זה המסר לפלורליזם היהודי בישראל שאמור וחייב לחיות טוב אחד עם השני. הרב מאיר עזרי, אתה איתנו?
כן, אני אסיים ותודה על ההקדמה היפה על הספר. אני הייתי רוצה אבל להוסיף בהמשך לפיוט מה טוב הוא עליך יעקב, למאזינים שזוכרים, אולי לא זוכרים, זה פיוט שנאמר על ידי מחשב שבא לקלל את ישראל, והוא רואה את המחנה הישראלי, והמחנה הישראלי באותם ימים זה 12 השבטים, כל שבט שונה בגודל, במהות, אבל למרות השוני הם ביחד מחנה אחד, מחנה ישראל. לצערנו אנחנו רואים ושומעים יותר מדי בתקופה האחרונה על מחנות שרוצים להשתלט על המחנות האחרים, ומקלקלים את הרעיון של הפלורליזם, שכמו שאמרת זה בעצם בסיסו של הספר הזה, הרעיון שהיהדות היא רבת גוונים, פלורליסטית מצד אחד, מצד שני, בניגוד לתחושה שמנסים ללמד אותנו ובשפעמים בכוח, היא לא רק שמרנית, אלא יודעת גם להיות חדשנית מאוד, מודרנית לאור הזמן והמקום. אז תודה על ההזמנה לשוחח איתך עם המאזינים. תודה בן.
מזל טוב לך והצלחה על ספרך החדש בשם מאירי דרך. כמנכ"ל לשעבר של התנועה הרפורמית הישראלית, עדכן את המאזינים בקצרה, כמה בתי כנסיות של התנועה המתקדמת קיימים בישראל, כמה חברים אתם, מה אחוז הבוגרים, מה אחוז הצעירים, ונעשה את זה בקצרה על מנת שאולי הצעירים גם יצטרפו לתנועה המתקדמת, היא התנועה הרפורמית בישראל.
התנועה הרפורמית עשות קהילות שפרוסות ברחבי הארץ, כ-70 קהילות במקומות שונים, בתל אביב בה אני מכהן, אנחנו 4 קהילות בפריסה גיאוגרפית, כך גם בחיפה, בירושלים. לתנועה הרפורמית בישראל 2 קיבוצים בערבה, יהל ולוטן, מצפה בגליל נקרא הר חלוץ. קהילות שלנו פרוסות ממש ממש מהצפון ועד הדרום, ואתם בהחלט מוזמנים להיכנס לאתר התנועה הרפורמית בישראל וללמוד יותר. יש בתנועה הרפורמית אלפי חברים, אבל בעיקר האנשים שבאים אל קהילותינו הם אנשים שאוהדים את התנועה הרפורמית וקרובים אליה מבחינה אידיאולוגית. אנחנו משרתים הרבה מעבר למספר החברים שלנו. לדוגמה, הקהילה שבה אני משרת בתל אביב, מדי שנה מציינים בה כ-250 בנים ובנות טקס בר ובת מצווה. זה אומר אלפי ישראלים חילוניים או עשרות אלפי ישראלים חילוניים, כאשר מבקשים להביע את היהדות שלהם, לבטא את היהדות שלהם, הם מבטאים אותה במסגרת התנועה הרפורמית, בחתונות, בבר מצוות, טקסי גיור, בקהילת בית דניאל שבה אני מכהן למעלה מ-250 גיורים בשנה נערכים. זה הרבה, זה הרבה מאוד, הקהילות שלנו גודלות וצומחות. סקרים שנערכו, אם על ידי משרד הדתות, אם על ידי הסוכנות היהודית, סקר שנערך לפני לא הרבה זמן, על ידי שמואל רוזנר, והמכון של העם היהודי, מדברים על בין 6-8% מהישראלים שמזדהים עם התנועה הרפורמית. כך שאנחנו בצמיחה מתמדת.
מזדהים באופן אידיאולוגי או גם מזדהים
באופן אידיאולוגי ובאים בשערנו, אבל אל תשכח שאחד הקשיים של התנועה הרפורמית בין זה שאין לנו קהילות בתי כנסת בכל פינה בארץ, אין לנו את התקציבים להרזקת המערכת הדתית כמו למגזרות הדתיות האורתודוקסיות והחרדיות.
והיינו, אתם לא מקבלים תמיכה מהמדינה?
מעט מאוד, מעט מאוד. אנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים במסגרת כלל הקהילות שלנו. התמיכה מאוד דלה, היא בעיקר בתחום החינוך ובתחום העבודה הקהילתית ולא למסגרות הדתיות. תחשוב כמה רבנים מכהנים במסגרות דתיות מטעם המדינה, במוסדות מטעם המדינה. כמה תמיכה מקבלת תנועה כמו חב"ד ביחס לתנועה שלנו. קשה לצמוח במדינה שבה יש תחרות לא הוגנת, בה המדינה מממנת באופן מאוד משמעותי צד אחד, במקום שבו הייתה תחרות חופשית על דת ודעת, בארצות הברית לדוגמה. אני חושב שאנחנו הוכחנו שאנחנו יכולים להתמודד טוב יותר, ורבים מהציבור שבארץ קוראים לעצמם חילוניים במרחבי העולם היהודי מחוץ למדינת ישראל, את הבחירות שלהם אל בית הכנסת שאליו הם הולכים אולי פעם, פעמיים, ארבע פעמים בשנה, חגים, אירועים, טקסי מעגל החיים הם עושים במסגרת הקהילה הרפורמית. יש בעולם כמיליון וחצי יהודים רפורמים כמעט בכל פינה בכדור הארץ. אנחנו מאוד חזקים ומאוד משמעותיים בצפון אמריקה, אבל גודלים באופן מאוד משמעותי גם באנגליה, צרפת ובמקומות אחרים.
אז לסיום הסקירה הקצרה, אני מזמין את כולכם המאזינים לבוא ולקחת חלק בתפילות. אני עצמי משתתף בהם מדי פעם, ואני רוצה לומר לכם, זו חוויה. הם עושים, התנועה המתקדמת גם עושה תפילות בקיץ לרגלי נחל הירקון בתל אביב. זו חוויה, אני מזמין את כולכם, תחוו אותה ותצטרפו לתנועה.
איזה יופי, אני מציע שתעשו את זה. אתם יכולים להיכנס לאתר האינטרנט התנועה הרפורמית בתל אביב ומרכזי דניאל ליהדות מתקדמת וללמוד על שעות התפילה, מקומות התפילה. אני חושב שלישראלי שמחפש שעה עם עצמו, שעה של מסורת יהודית, תרבות יהודית, שעה של לימוד, אתם בהחלט מוזמנים להיות איתנו, נשמח לראות אתכם.
טוב, נעבור ברשותך לשאלה, היהדות בין חדשנות לשמרנות, ולפני שניכנס לדיון, הרשה לי לצטט מספרך החדש. אתה מתחיל את הספר ככה. הספר שבו אתם אוחזים נכתב מתוך הרבה אהבה ודאגה ליהדות ולתרבותה רבת השנים המגוונים. דומה שהיהדות ההלכתית הפכה לאלמנט זר, מוזר, מנוכר ומפלג בעבור רבים מיהודי העולם. היהדות שלא פעם חוללה שינוי ופרצת דרכים נתפסת כיום על ידי רבים כאנרכיסטית, פוחדת מאתגרי המודרנה והעולם. הרב מאיר עזרי, אתה באמת מודאג?
כן, אני מאוד מודאג. היהדות שאני רואה, יש לה כמה אתגרים מאוד משמעותיים בעידן החדש. אחד, אובדן הזהות היהודית, התבוללות והתרחקות. זה מאוד בולט בתפוצה, אבל לא רק בתפוצה. זה בולט מאוד גם במדינת ישראל. הרבה מן הישראלים קצו בתרבות היהודית שהם רואים מול עיניהם הולכת ומתפתחת ושולחת יותר ויותר ידיים אל, 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 אל הציבור החילוני, מרגיזה ומציסה אותו. אתה בתוך עמך יושב בן, ואתה יודע בדיוק מה הישראלים חושבים על הרבנות הראשית, על נוער הגבעות, על הפוליטיקאים הדתיים. ביניהם זו היהדות, זאת יהדות שהם לא רוצים להיות חלק מתוכה. זו יהדות שמזכירה לרבים מהם את מילותיו של הנביא ישעיה, שרייך סוררים וחברי גנבים כולו, אוהב שוחד, רודף שלמונים, יתום לא ישפטו וריב אלמנה וכו' וכו'. זו יהדות שתחפש לתת תעודת כשרות למים מן הכינרת, למי אבן למיניהם וכל מיני, ולא תתעסק בשאלות של צדקה ונחום ונחמה ותקווה וחזון. איזה חזון נשמע מן העולם החרדי, עשרות אלפים שאינם משרתים בצהל וחובשים את ספסלי הישיבות? מישהו מהקהל הישראלי, הליברלי, המודרני, ימין, שמאל, שמע משהו משמעותי, ערכי ורציני מאותה חבורה שחובשת את בתי המדרש מן הבוקר עד הלילה, אם באמת משהו יצא כנחמה ותקווה לעולם, אני מאוד מודאג. אני מאוד מודאג מההתבוללות, אני מאוד מודאג מדמותה של היהדות, ובין בשנים האחרונות אני אוסיף ואומר, אני מאוד מודאג מן הגלישה אל הלאומנות הקיצונית של היהדות המתנחלת. חלק קטן ממנה, אבל החלק הזה עושה שמות וצרות. נוער הגבעות עושה דברים שמעוותים את עולמה של היהדות וגורמים נזק בקרב הציבור היהודי כאן במדינת ישראל, הציבור היהודי בעולם, ומעבר לזה, לעולם כולו משדר משהו שלא היינו רוצים שהעולם יבין שזוהי התרבות היהודית. זה נורא, זה מחלחל יותר ויותר. ותשמע, בין מתוך בחירה, רוב היהדים יהודים בישראל ובעולם בחרו לא לחיות חיים יהודים במסגרת הלכתית. ועכשיו נשאלת השאלה, אז אם לא חיים חיים יהודים במסגרת ההלכתית, איך הם חיים? האם יש להם איזה ביטוי יהודי? ובמשך מאות בשנים, היהדות נתפסה כמסגרת הלכתית, והיית יהודי, אז אתה חייב להיות חלק מן המסגרת ההלכתית. ויצאת, אתה כבר חוץ. והתשובה היא שבספר הזה עולה, היא שרוב השנים לא הייתה הלכה, הדרך היחידי שהדביק את היהודי. וזו הצעה שלי לדאגה הגדולה שאני מעלה בספר. מההתבוללות, מן הפנים הלא נעימות והלא יפות של היהדות, ומן האלימות והלאומנות שהיהדות הולכת ומגדלת. התשובה היא, בואו נחיה חיים יהודים לא הלכתיים, חיים יהודים תרבותיים, חיים יהודים שיש בהם בית כנסת, שיש בהם קהילה, שיש להם מסגרת ערכים, שיש בהם תפיסה של תיקון עולם. ואני בספר
אנחנו משתדל... תגב נדבר על תיקון עולם ו...
בהחלט ב...
ועם עולם.
כן.
יש שאלה אני... נוספת אליך.
כן.
לדעתך, האם אנחנו חיים כיום בדמוקרטיה או בדיקטטורה הלכתית?
כן, מדינת ישראל היא דמוקרטיה, היא דמוקרטיה, היא דמוקרטיה מכובדת, אנחנו רואים את הרחוב גואש ותוסס, אנחנו רואים חילופי שלטון במדינת ישראל, אנחנו רואים ביקורת על השלטון, אני מזהה תהליכים שאני לא אוהב, שאני שם להשתיק, מעניין מה היה הציבור התומך היום במפלגות הדתיות, חרדיות, הלאומניות, חושב על הנביא ירמיהו, על הנביא עמוס, האם עמוס של ימינו יישב בכלא כי הוא פתח את הפה והוא דיבר נגד? אני מודאג מניסיון להשתיק את העיתונות החוקרת, את הביקורת. היהדות הייתה תמיד בעד ביקורת, תמיד בעד חקר. קולו של הנביא, אתה תראה את זה בפרק הראשון, הוא קול שלא מתבייש להתעמת עם האנשים החזקים ביותר. נתן הנביא מבחינתי הוא דוגמה נהדרת. בעומדו מול דוד המלך, כאשר הוא מוכיח אותו, הוא אומר לו, אתה נאפת, ואתה רצחת, והרשימה ארוכה, ודוד בשיא כוחו באותם ימים.
ונתן הנביא גם הצליח לשנות את המלוכה, עם הסיפור של בת שבע, אמר לו, רגע, 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 המלוכה צריכה לעבור לשלמה.
זה גדולתה של היהדות, היכולת להעמיד ביקורת, להעמיד מבקרים, אני מודאג מזה שבדמוקרטיה הישראלית יש פחות ופחות אפשרות להביע או פחות ופחות הערכה לקולות של הביקורת. אני חושב שמה שיחזיק את היהדות זה לא רק השמרנות כפי שמנסים אנשי ההלכה לומר, אלא החדשנות וכל הביקורת וכל היצירה. הספר שלי עוסק בביקורת, עוסק בחדשנות ועוסק ביצירתיות של היהדות, שידע להתגבר על קשיים. ואני מקווה מאוד שאנחנו נדע להתגבר על הקשיים שכרגע הדמוקרטיה הישראלית חובה, ויש להם קשיים לא פשוטים שעומדים לפנינו.
ולפני השאלה הבאה אני אצטט שוב מספרך. הספר שלפניכם הוא הזמנה להכיר יהדות ומנהיגות יהודית אחרת. כאלה הרחוקות מכל בקוף ממסד הרבנות הראשית, מעסקנות השולחת ידיה אל מסדרונות השלטון בירושלים ומנערי הגבעות ותומכיהם. אותם בדיוק אתה רגע ציטטת. שאלה לי אליך הרב מאיר עזרי, מי היו המנהיגים הבולטים שביהדות בעבר שהיו אמורים לתת השפעה לחיינו אנו?
תראה, אני עשיתי מאמץ בספר הזה שהשקעתי בו 3 שנים של עבודה בתקופת שבתון חלקי שהייתה לי ההזדמנות לקחת ב3 שנים האחרונות כמה חודשים במהלך כל שנה. עבדתי הרבה והספר הזה מתחיל במסע המופלא של אברהם אבינו בסיפור של לך לך מארצך, ממולדתך. ואני מתאר את הליכתו של אברהם, ראשון היהודים. הוא לא רק הולך לארץ חדשה. הוא הולך אל מהות חדשה, הוא הולך אל תוך עצמו, הוא מגלה את עצמו. ומי אברהם? אני מונה אט אט את המנהיגים אשר ידעו לעורר את היהדות ואת היהודים. תראה איזה משימה אדירה יש למשה רבינו, שבא אל עם שפוף ושבור, עם של עבדים. הוא מגלה לו את החלום ואת האפשרות להגיע אל חירות, אל חופש, אל עצמאות. תראה איזה מאבק הוא מנהל במשך הקריירה הפוליטית שלו, 40 שנה משה מוביל את עם ישראל. איזה התנגדות יש לו, על כמה אתגרים הוא צריך להתגבר, כמה עגלי זהב יש לפני משה. העגל הזה שבני ישראל בונים ושרים, העגל הזה שבנינו אתמול בבוקר, היום בערב אנחנו שרים לכבודו, אלה אלוהים אשר הוציא אותך ממצרים, ומשה מתגבר על הקשיים והאתגרים האלה. זאת המנהיגות שאני מכיר, זו המנהיגות העתיקה, המנהיגות החדשה במהלך הדורות, היא אותה רבנות אשר ידעה לחדש ולשנות, וידעה לנסות לשבור את התזות שהיהדות לא משתנה ולא מתפתחת. קח את יוחנן בן זכאי בן לדוגמה, הסיטואציה שבה הוא נמצא, חורבן בית המקדש בירושלים, אסון גדול ליהדות, אסון טוטלי, כל מה שהאמנו בעצם נמצא בבית המקדש בירושלים, והחלום קורס, ירושלים נשרפת, והיהודים מאבדים את העצמאות שלהם. יוחנן בן זכאי קם ואומר, חבר'ה, יש תקומה, יש דרך אחרת. בואו נעזוב את המקדש ואת הסיפור שלו, ונחלום מחדש ונעצב מחדש את עולם היהדות. והוא בונה יהדות חדשה. אין מקדש, אבל יש קהילה. אין קורבנות ויש תפילה. הוא בונה את סידור התפילה. הוא בונה לנו, מייצר לנו את אגדת הפסח. הוא דבר אחר דבר מביא אל העולם היהודי, והוא יוצר חדשנות מדהימה שיודעת להתגבר על הקשיים של היום, של התקופה, והוא מוביל את היהדות למקום אחר. במקום כהנים יש לנו את הקבוצה החדשה של הרבנים שלוקחת את המנהיגות, והם לא אנשים שבזכות אבא שלהם קיבלו את המנהיגות, הם אנשים שצמחו מלמטה, אנשים שצמחו מלמדנות, מן היכולת לחדש. תחשוב על היהדות שלנו היום. המשפחה אחת כבר, אדם שלישי מהמשפחה מכהן כרב ראשי במדינת ישראל. ב-70 שנות הקיום של המדינה, אותה משפחה 3 פעמים, זה משפחת כהונה מסוג הכהנים שסילקו אותה מירושלים, בגלל שהיו מושחתים ובגלל שהיו רעים, ואנחנו מאמצים את השיטה הזאת. מה קרה? בין כל הרבנים הספרדים במדינת ישראל, אין עוד משפחה שיכולה להוציא לנו רב ראשי? על מה אנחנו מדברים? הכיפאון הזה מול החדשנות של רבי יוחנן בן זכאי, או גרשום אור הגולה, רב שיודע לשנות את מבנה המשפחה. אמר לי פעם אחד הרבנים האורתודוקסים באיזה דיון שהיינו בין, על המשפחה היהודית ועתיד המשפחה היהודית, הוא אמר, תראה איזה צרות, והמשפחה שלנו מתפרקת, וצריך לחזור למה שהיה, מה שהיה הוא שיהיה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה באמת מבקש לחזור המשפחה למה שהיה? בואו נסתכל על התקופה לפני רבנו גרשום מאור הגולה, קצת לפני 1,000 שנה, בן גרשום מאור הגולה משנה את מבנה המשפחה היהודית. הוא קובע שגבר יהודי לא יכול לשאת יותר מאישה שנייה. תראה איזה חידוש. הוא מביא את המשפחה היהודית אל המודרנה, אל העולם המודרני. הרבנים של דורו לא מוכנים לקבל את ההחלטה הזאת. הם צועקים ובועטים, אבל הוא מצליח לכפות את דעתו, ויהדות אשכנז תשנה את המבנה של המשפחה היהודית. אגב, היהדות הספרדית לא תעשה את זה. אפילו עובדיה יוסף עסק, אחד הפסיקות שלו, שיהודי ספרדי לא צריך לקבל את פרשנותו של גרשום מאור הגולה. אז הנה, נתתי לך על קצה הלשון, על קצה המזלג, סדרה של רבנים שידעו לחדש ולהביא את היהדות אל עולם המודרנה בן.
ולדעתך, מי הרבנים שהיום אנחנו יכולים לחזור אליהם אחורה, ב-100 או 200 שנה, שהם יכולים להאיר לנו את הדרך החדשה? אולי נדבר על הרב שמשון רפאל הירש.
אני חושב שהוא אחד הגדולים בעולם היהדות. אני גיליתי אותו תוך כדי העבודה הרבנית שלי. אני אוהב לקרוא אותו. אתה תשים לב, ואני מקווה שגם הקוראים והמאזינים שיקראו את הספר, שאני מרבה לצטט אותו, שמשון רפאל הירש היה רב שידע לעשות שילוב אדיר בין היהדות המסורתית, היהדות השמרנית, ליהדות החדשנית.
הוא זה שטבע את הזה תורה עם דרך ארץ.
תורה עם דרך ארץ, והקים בית ספר שבו היו לימודי חול ולימודי קודש, והאדם היה משכיל. אין ספק שזו היהדות שאני הייתי יכול להרגיש נוח איתה. זאת לא היהדות שאני רואה היום בממסד הרבני במדינת ישראל, זה לא היהדות שמנסה להוביל את ישראל ותרבותה אל הבינוניות והמסכנות של סוג בתי המדרש שמדינת ישראל מממנת, לא באלפים ולא במיליונים, אלא במאות מיליונים שקלים כל שנה. זו יהדות אחרת לגמרי. שמשון רפאל הירש היום היה נקרא רפורמי פה במדינת ישראל. הוא ראה חדשנות ורצה חדשנות. אגב, יש רבנים אורתודוקסים אחרים שהשפיעו, וגם עליי, הרב סולובייצ'יק בארצות
הברית. הרב השל.
הרב השל שידע לצעוד עם הקהילה השחורה בארצות הברית, וידע לבקש את תיקון העולם, והספרים שלו, אגב, אני רוצה לציין את זה, זה לאחרונה זוכים להערה באלף כאן בישראל, עם דרור בונדי שעושה עבודה נהדרת, שהוא חושף את העבודה המדהימה של הרב השל, שהיה משפיע דרמטית על העולם היהודי. הרבנים ואנשי שורה הלכו בעקבותיו של הרב השל, שנלחם נגד עוולות בחברה האמריקאית, נגד מלחמת וייטנאם, שלטעמו הייתה מלחמה לא צודקת.
הוא צעד יחד עם מרטין לותר קינג במצעד הידוע.
הוא פעל עם מרטין לותר קינג, הוא פעל עם מנהיגת תנועה רפורמית בארצות הברית, הוא היה מאוד מקובל על היהדות הליברלית. הרב מרדכי קפלן, עולה הרבנים בארצות הברית, אדם שאגב, הרבנות האורתודוקסית, רבים מן הרבנים האורתודוקסים לא קיבלו אותו, שרפו את הסידור תפילה שהוא ערך, אבל הרב קפלן יצר את כל תנועת המרכזים הקהילתיים, כל יהודי שביקר בארצות הברית אצל בני משפחה וראה את ההשפעה של ה-JCC בארצות הברית, המרכזים הקהילתיים. אגב, חברת המתנסים בישראל נבנתה לאור חזון של מרדכי קפלן, לאור חזון ה-JCC בארצות הברית, אני רואה אותו כמשפיע אדיר על היהדות. תראה כמה רבנים מנינו, ורובם הם רבנים שעבדו מחוץ למדינת ישראל.
אני הייתי רוצה להוסיף עוד אחד, גם הרב סולובייצ'יק, שהיה יותר חרדי, לא היה מקבל את מה שהוא היה רואה, אם הוא היה היום יושב פה.
כן, הוא היה נדחק אל הפינה, ולא היו שומעים לו, ולא היו מקבלים אותו, ולצערנו, שוב, בין אלה רבנים שעבדו מחוץ למדינת ישראל, הקשר בין הממסד הדתי לבין מדינת ישראל עיקר את הרבנות בישראל. הוא לקח מן הרבנים את היכולת למרוד, לדבר בסוסמה, הוא לקח מהם את הרצון ואת השאיפה להיות עצמאים, ורבנות צריכה להיות עצמאית, צריכה להיות יוצרת.
מה אתה אומר על זה? הרב השל היה פה בארץ, לא הצליח להתברג, לא נתנו לו את המשרה שביקש, ונאלץ לרדת לארצות הברית, והפך למנהיג רוחני.
זה לא רק הרב השל, אני יכול למנות סדרה של מנהיגים יהודים גדולים בתפוצה, שעם הקמתה של מדינת ישראל, או לפני הקמתה של מדינת ישראל, לא הצליחו לקבוע את מקום מושבם כאן. אגב, גם אצלנו בתנועה הרפורמית, יש לי ביקורת עצומה גם על התנועה שלי. אני לא יודע אם אתה יודע את זה, או הקוראים או השומעים יודעים, אני מקווה שיקראו את זה בספר, הרב אבא הלל סילברבן.
נכון.
מגדולי הרבנים, מגדולי הרבנים בארצות הברית, רב רפורמי, שעוד לפני שהיו רשתות חברתיות וכולי, ביום שישי בערב ובשבת, הדרשות שלו היו משודרות בשידור חי ברדיו האמריקאי לכלל ארצות הברית, והיה דמות מוכרת ברמות על בארצות הברית, ושהתנועה הציונית חיפשה אדם שיהיה הדובר שלה, ביום שבו הייתה החלטה באומות המאוחדות ב-1947, שבעקבותיה כמובן הוכרזה מדינת ישראל, הם לא שלחו לשם לא את אבא אבן ולא את משה שרת ולא את בן גוריון. הרב אבא הלל סילבר היה דובר בשם התנועה הציונית, ושהוא הגיע לארץ חיכו לו פה 60,000 איש משדה התעופה, אז קראו לזה שדה התעופה לוד לתל אביב. הרבנים הראשיים האורתודוקסים קיבלו אותו, אבל הוא לא הצליח להתברג במערכת הפוליטית חברתית במדינת ישראל, והוא חזר לארצות הברית. עוד אחד, הרב
מגנוס. עוד רגע ניתן לו עוד קרדיט אחד. יום חמישי, יום לפני הכרזת המדינה, הוא שומע במסדרונות השלטון האמריקאי שטרומן רוצה לדחות את ההכרזה. מצלצל מיד לבן גוריון ואומר לו, עשה את זה תוך 24 שעות. ולכן ההכרזה הייתה ביום שישי ב-4 אחרי הצהריים, שעה וחצי לפני כניסת השבת. ככה שעד שטרומן הזיז את עצמו בבוקר משינתו, ההכרזה בוצעה.
אתה צודק, זה מופיע במקומות שונים, אגב, בביוגרפיה של תום סגר ובן גוריון, אפשר לראות עד כמה בן גוריון הושפע מאבא הלל סילבר ומרב סטיבן וייס בניו יורק, שהיו אנשים מאוד מקורבים לו, ואני חושב שלא בכדי בן גוריון פיתח את האהבה שלו לתנ"ך ולרעיון של צדק חברתי, הוא הכיר את האנשים שעשו את הרעיון הזה של צדק חברתי בארצות הברית. אני רוצה לציין עוד רב במסגרת הזאת, זה הרב יהודה לב מגנס, שהיה הנשיא הראשון, או בעצם המכונן של האוניברסיטה העברית בירושלים.
אבל הוא התנגד ברשותך, הוא התנגד להקמת המדינה.
כן, הוא היה מאוד...
שעד היום אני לא מבין מה היה מאחורי זה, למרות
ש... אני חושב שהפחד שלו מהאסון שיקרה, מטבח ביהודים וכולי, אבל הרב מגנס... עולה לארץ, עוזב את בית הכנסת הגדול שהוא מנהיג בניו יורק, זה בית הכנסת החלום של כל רב רפורמי, להיות הרב של טמפל אימנואל, בית הכנסת אימנואל בלב השדרה החמישית בניו יורק, בית הכנסת של העשירים האמריקאים, והוא דורש שם דרשות שמעצבנות את בעלי הבית שם, והוא עוזב את תפקידו ועולה לארץ, ומגייס את הכספים להקמת
האוניברסיטה העברית.
כן, שוב.
שוויצמן היה ושמה, ואלנבי ואיינשטיין, הוא עמד בראשם.
כן, הוא היה בראש, הוא האיש שגייס את הכספים, והיה נשיא האוניברסיטה בעצם, זה בתואר הזה, במשך שנים רבות. תחשבו על הרבנים האלה, שהם אנשים שמעלים את הרעיון של צדק חברתי, הם אומרים בעולם שלנו, בעידן החדש הזה, שאליו אנחנו נכנסים, שאלת ההלכה היא לא המרכזית, השאלה המרכזית, זה איך יתנהל העולם, ואיך אנחנו כיהודים נתנהל בעולם. וזה בעצם הסיפור היהודי שעולה בספר הזה. זה לא הלכה כמרכז היהדות. אם נשמור את זה או את זה, אם יהיה חלב בין בשר, 6 שעות, 4 שעות, 3 שעות, זה לא הדיון המרכזי. הדיון המרכזי זה פערי העושר בעולם, והיחס שלנו לכדור הארץ, והיחס שלנו לאחר ולשונה. אלה שאלות הרבה יותר משמעותיות לגבי קיום העולם וקיומה של היהדות.
אולי נדבר בקצרה גם על משה מנדלסון, שלא היה רב, אבל הוא היה פילוסוף, שראה דרך לחיים משותפים בין היהודי הדתי לממשל האזרחי בגרמניה. בספרו על ירושלים הידוע, הוא מבקש לשלב את הדת עם המדינה. הוא רואה הסדרת היחסים בין דת למדינה, כי שניהם חשובים מאוד. קיום ערך היהודי מודרני חשוב ביותר. העושר באלף של האדם יכול להתאבות במידה ויכיר בקיומו של האל. ההלכה היא אמת היסטורית. הוא מנסה עם כל גדולתו, עם כל גדולתו שיושב בגרמניה, ומציעים לו להתנצר, והוא אומר, עבור מה? מדוע? אני רוצה שילוב בין היהדות לבין בין האזרח והשלטון האזרחי.
כן, רבים שיכתבו על התנועה הרפורמית יראו במשה מנדלסון בעצם מחולל הרפורמה ביהדות. ואני לא חושב.
כן, נכון.
אני לא חושב כך. אני חושב שהיהדות או הרפורמית או היהדות של ההתחדשות או החדשנות היהודית נולדה עוד הרבה לפני מנדלסון, ודיברתי על ימי המשנה והתלמוד כימים של חדשנות ומודרנה ויהדות של שינוי. מנדלסון הוא חוט מחבר, אבל הוא איש מאוד משמעותי במעבר הזה שבין עולם היהדות של ימי הביניים אל העת החדשה. והוא, כמו שאתה אמרת, הוא פילוסוף מאוד מוכר ומרכזי מאוד בגרמניה. גרמניה של אותם ימים זה מרכז התרבות העולמית, ומנדלסון עושה מהלכים מאוד משמעותיים. תרגום חלק מן הספרות היהודית המאוד מרכזית אל גרמנית, היכולת לקשר בין היהודים שלאט לאט מאבדים את הקשר אל עולם היהדות דרך השפה.
בגלל המודרנה.
כן, בגלל המודרנה. יהודים לאט לאט יוצאים מן הגטו. היהדות במשך דורות רבים, ימי הביניים, חיה בתוך מסגרת מאוד צפופה ומאוד סגורה, הגטו, אנחנו נקרא לו. הגטו הרבה פעמים הוא לא גטו מכפייה, הוא גטו מרצון. היהודים מבועלים מן המגע עם החברה הכללית, והם, אם מכריחים אותם, או גם אם לא מכריחים אותם, סגורים בתוך המסגרות שלהם. קראנו לזה גטו. פתאום המהפכה הצרפתית מופיעה. המהפכה הצרפתית, ואני מדבר על זה הרבה בספר, המהפכה הצרפתית מוציאה את היהדות מתוך הקופסה הזאת שנקראת גטו. אומרת ליהודי, אתה לא חייב יותר להיות סגור, אתה יכול ללכת לאיפה שאתה רוצה, אתה אזרח כמו כולם. והיהודי שישב בפריז, מי שמכיר את רובע המראה, הרובע היהודי, פתאום יכול לצאת מן הרובע ולקנות חנות. הוא היה סנדלר בתוך הרובע היהודי, פתאום יכול להיות סנדלר, בוא נניח, בשאנזליזה, והוא יכול להרוויח יותר, והוא פוגש אנשים שונים, ופתאום הוא מאבד את השפה היהודית ואת התרבות היהודית, והוא חי בסביבה הכללית. ומנדלסון הוא אחד האנשים שעוזרים לרפא את היהדות, לקשור בין היהדות לבין העולם המודרני הזה, היהודי שפתאום כבר לא מדבר את השפה, לא את העברית ולא את האידיש, ולא, הוא מתרגם לו את הכתבים הקדושים לגרמנית, ומאפשר לו להבין את התרבות היהודית. מנדלסון אחריו כמובן...
עוד רגע על מנדלסון, מסופר על מנדלסון שהיה בימי שישי מביא לביתו כאין פרלמנט של הוגי דעות, רובם גויים, ובכניסת השבת היה מבקש מהם סליחה, אומר תישארו אתם בסלון, אני יוצא להתפלל באחד מחדריי, ולאחר מכן עושה קידוש עם משפחתי, ובסיומם של כל ההליכים הדתיים היהודיים, אני אצטרף אליכם חזרה. עד כדי כך ידע לחבר בין לבין.
ותשים לב, זה לא רק שהוא ידע לחבר, הם גם כיבדו אותו. ואחד הדברים שהוא מלמד את היהודים זה, תכבד אותם והם יכבדו אותך. תבין את
הפרקים את הארגונים, זה לא קורה. לצערנו בניו... התנצרו.
כן,
אבל הגדול שביניהם זה פליקס ולינגטון.
נכון, אבל שוב, האילוצים של המקום היו מאוד מורכבים, ושאתה נוגע בהצלחה ואתה רוצה להתחבר ולהיות מלחין מרכזי, אתה כבר לא יכול להיות יהודי. מאוחר יותר זה כן התאפשר. אני חושב שבתקופה מסוימת זה התאפשר, כמובן עד האסון הגדול של השואה שחיסל את כל היהדות הזאת האירופאית, שהייתה גדולה וכל כך משמעותית וכל כך יפה. תשמע, אני יושב כרגע בפראג, הייתי שלשום בערב שקימה השגרירות הגרמנית כאן, לזכרם של מלחינים צ'כים יהודים שנספו במהלך השואה. ואתה יושב ושומע את המוזיקה, ואתה שומע על האנשים האלה, שהיו לב התרבות היהודית העולמית ועל התרבות הכללית בעולם, אם זה במוזיקה, אם זה בספרות, בכל האומניות שאנחנו מכירים, העולם היהודי הזה נקטע ונגדע, ואחד האסונות שלנו הגדולים ביותר, ואנחנו מוסיפים על האסון הזה אסון משלנו, בחוסר הפתיחות שלנו לעולם ובחוסר הרצון שלנו לפתוח את שערי היהדות. אחד הוויכוחים הגדולים שאני דן בו בספר זה השאלה של נישואי התערובת. אתה דיברת קודם, אנחנו דיברנו קודם על שאלת נישואי התערובת. האם להקל בגיור, האם לפתוח את הדלת, האם לקבל לטקסי מעגל החיים כמו בר מצווה.
הרמב״ם היה מאוד בעד זה באיגרת לתימן.
בהחלט, בהחלט, לא רק. ואני מביא בספר ציטוטים שמקלים ומאפשרים לילד שנולד לאם לא יהודיה לעלות לתורה, מתוך אולי הטקס, הוא ילמד ויתקרב ליד, או תראה את ההתגוננות הזאת של החברה הישראלית, אוי ואבוי, העולה החדש מרוסיה, שאבא יהודי ואמא לא יהודיה, לא נקבל אותו ונסגור את הדלת ונקשה לו, וכמה פעמים ניסו לשנות את חוק השבות כדי לפגוע, במקום לפתוח את העול היהודי ולהגדיל את העוצמה של היהדות ואת הנוכחות שלה ולקרב אנשים, תפקידה של הרבנות הראשית היום הוא כמה שיותר לעצור וכמה שיותר להקשות.
אבל הרב עובדיה יוסף...
זה גדול בין הלל לשמאי, כאשר שמאי מגביל ומקשה בהלל, בטח כל היהדות על רגל אחת. תהיה בן אדם, בתרגום לעברית של היום, תהיה בן אדם ואז מפה נתחיל. ואני חושב שיש בארץ ויכוח מאוד משמעותי בין מה שהוא בית הלל, שזה לטעמי הגדולה של היהדות, היופי של היהדות, לבין מה שהיה בית שמאי, שלא בכדי איננו הכוח המוביל ביהדות, אבל במדינת ישראל, או במאה האחרונה, הפך להיות הכוח המוביל. והסיבה היא, צבאנו מן הגויים, הייתה השואה, אז בוא נסתגל מחדש בגטו, נקרא לגטו הזו מדינת ישראל, או נקרא לגטו הזה חסידות כזו או כזו, הגטו הזה לא יחזיק מעמד, אם הגטו הזה לא יהיה פתוח לעולם, ולא יתעסק בשאלות ערכיות ומוסריות לגבי העולם כולו.
איך אנחנו נמשיך ללא אזכורו של רק רגע דקה אחת. של שפינוזה. ברח לי השם, סליחה. ברח לי השם, ברח לי השם, חזרתי. שפינוזה, איך אתה רואה את שפינוזה מקדם את רעיון היהדות בקרב העם?
תראה, שפינוזה הוא בנומה למשה מנדלסון. הוא איש של חיבור בין העולם החדש לבין היהדות. שפינוזה, בניגוד להאשמות נגדו, לא היה רפורמי ולא היה מתקדם. הוא היה אדם יהודי מסורתי, שומר הלכה תנה כחמורה, קלה כחמורה. האיש הזה היה נטוע בלב ליבה של היהדות, אבל הוא הבין את הצורך של היהדות להתחדש, והוא התחיל לדבר על יהדות במובן הרחב יותר, לא במובן ההלכתי.
נכון.
אלא היהדות והקשר
לטבע. הוא חיבר את היהדות עם הטבע, הוא חיבר את היהדות.
טבע והאלוהות, אלוהות חדשה, ולא הכל הזועף הזה שיושב למעלה, אל תאכל ואל תשתה ואל תזוז ואל תקום ואל ת... הוא נתן, תרצה, ליהדות מעין גוון ניו אייג'י כזה. וזה הטריף את את המנהיגות, שיכול להיות שהוא מעלה את הרעיון שהספר הגדול הזה, ספר הספרים שלנו, לא נכתב בידי תורה למשה מסיני, ואיך הוא מעלה בכלל את הדבר הזה, והחרמות נגדו והאסון נגדו. אני מאוד אהבתי ומאוד נגע לליבי האמירה של יוסף קלאוזנר, שהוא היה איש רוויזיוניסט, ימני עד מאוד.
פרופסור יוסף קלאוזנר.
כן, הוא אמר באוניברסיטה העברית בירושלים בטקס, אנחנו מסירים כאן באוניברסיטה העברית את הכללה ואת החרם הגדול, ומתנצלים לפניך, שפינוזה. איך לא הבנו אותך? שפינוזה הוא החוט המקשר בין העולם היהודי ההלכתי הקשה והנוקשה, לבין מה שקוראים היום ה-New Age, שזאת בחירה אישית. במקום שיבינו היהודים שלהיות יהודי זאת זכות וזאת בחירה, הם עדיין מתעסקים בחובה להיות יהודי. לא חובה להיות יהודי, לא בחוץ לארץ ולא בארץ. אנשים יכולים לבחור בחילוניות ויכולים ללכת לדתות ולתרבויות אחרות. היהדות צריכה לחגוג עם כל אחד שבוחר בחירה ועם כל סוג של בחירה. יש מגיע מתוך ההלכה ליהדות, ויש מגיע מתוך העיסוק השכלי אל העולם היהודי, יש מגיע מתוך העולם הקהילתי והחוויה הקהילתית, ושפינוזה תרצו מתוך הטבע, מתוך הראייה ה-New Age-ית אל העולם היהודי. כל אחד בדרכו. אגב, זה ייפתח אחרי זה, ואני חושב ששפינוזה הוא אחד המשפיעים הגדולים, גם אם הם לא הכירו אותו, הוא היה אחד המשפיעים על מה שיקרה מאוחר יותר, עולם החסידות. החסידות של רבי נחמן מברצלב, שאלה אשר נוסעים לחלות את פניו, את פני קברו, רבי נחמן מאומן, לא מבינים עד כמה הוא היה מקורב לטבע, אוהב טבע, עד כמה הוא רחוק מהם.
הבעל השם טוב, הבעל השם טוב הוא זה שהתחיל עם כל ב-1780 ומשהו.
הבעל שם טוב, ומיד לאחריו, הדור השני כמובן, רבי נחמן מאומן, ועוד ועוד ועוד.
הוא היה נכדו, נדמה לי שרבי ברצלב, הוא היה נכדו של הבעל שם טוב. תאמר לי, אתה רואה, אם נפתח אולי סוגריים, איך היה שפינוזה מסתדר עם מה שקורה פה? אני חושב שהוא היה מוקצה מחמת מיאוס.
אני השתעשעתי פעם באחת מן הדרשות שלי ביום כיפור לפני כמה שנים.
ביום כיפור?
ביום כיפור לפני כמה שנים, והבאתי ביום כיפור את הרעיון הזה שמגיע הנביא עמוס לביקור במדינת ישראל. אני מאוד אוהב את הנביא עמוס, ומי שיקרא את הספר שלי מראי הדרך, יכיר יותר לעומק את הנביא עמוס. ואמרתי, מה היה קורה אם הנביא עמוס או נביאים כמו, ישעיה או ירמיה, היו מגיעים לישראל? ואיך הם היו מרגישים. זה עולה גם בספר. ואני חושב שהם היו, וגם שפינוזה, אני חושב שלא היה שונה, היו מצד אחד מאוד 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 נפעמים מהיצירה הגדולה ששמה מדינת ישראל. ובין בוא נודה, פה במדינת ישראל, אני כרגע בפראג, אבל בטריטוריה ישראלית בפראג ובית השגרירה כאן, מדינת ישראל יצירה מופלאה, יצירה אדירה של עם ששב לארצו, עם חזון אדיר, והחזון, כפי שאומרת מגילת העצמאות, ללכת לאור מגילת, במגילת העצמאות לאור חזונם של נביאי ישראל. והחברה הזאת נבנתה בשנות ה-40 על הבסיס הזה. חברה שתהיה מופת לעולם. הם היו מאוד גאים בחידוש השפה
העברית. עם עולם, אתה רואה את הייעוד של העם היהודי להיות אור לגויים ועם עולם? להזכירך שמשה הס לא היה בעד הקמת מדינת ישראל. הוא חשב שכדאי שהיהודים יישארו בתפוצות ויהפכו לעם עולם ולאור לגויים.
אני חושב שמשה הס שינה את דעתו, ויש פרק בספר על משה הס. אני חושב שהוא בראשית הדרך היה יותר שייך לעולם הסוציאליסטי קומוניסטי, הוא היה חברם של מרקס ואנגלס, הוא היה אדם מאוד משמעותי בהיכרות איתם. אני חושב שמשה הס אחרי זה יותר הולך אל החזון הלאומי, אבל אני חושב שהנביאים, עמוס, ישעיה, שפינוזה, אם היו מגיעים שוב, היו נפעמים על היצירה הגדולה כאן, היו רואים את המדינה הזאת ביופיה, מדינת ההייטק, המודרנה, חזרה לשפה העברית. זה לא דבר טריוויאלי שעם חוזר אל שפה, חוזר מלמוד דברי הנביאים בעברית. הם היו מתרשמים, מאנשי הרוח שכאן, מן הספרות העברית, מן העוצמה של השירה העברית. אני חושב שהיו נפעמים, אבל באותה עת הם היו לדעתי נדהמים מן האלימות שבחברה הישראלית, מן השפה הוולגרית של החברה הישראלית, ממנהיגות שהייתה פעם אור למנהיגות שהיום במידה מסוימת, ואני לא מתייחס למפלגה מסוימת ולצד מסוים, היא רדודה ואיננה מסוגלת לעמוד באתגר. הם היו מאוד מאוד כועסים על, על, על נפילתם של מוסדות שהיו אמורים להגן על האדם בחברה הישראלית, על החלש בחברה הישראלית. אני חושב שהם היו מאוד כועסים שלא הצלחנו להגיע להסכמי שלום עם השכנים שלנו, עם כל השכנים שלנו. היה קשה להם לראות, אני חושב, את המדינה שלנו על כל המורכבות והקושי שולטת במיליוני אנשים שהם אינם אזרחים שווי זכויות במדינה, ואני בעד הפרדה ולא בעד הקמה של מדינה דו-לאומית כמו שהרב מגנס לדוגמה חשב שצריך להקים, אבל לא הוא.
גם הלל קוק חשב.
הלל קוק ורבים אחרים, אגב,
כאשר הוא היה רוויזיוניסט בעצם.
כן, אגב, אנשים במידה מסוימת לא מבינים שזה הרעיון המרכזי של הרוויזיוניזם. חוץ מחומת הברזל, קיר הברזל, איך הוא קורא לזה ז'בוטינסקי, הם דיברו על מדינה, בעצם מדינה דו-לאומית, שיש בה זכויות מלאות לערבים, ואפילו כהונה מאוד מרכזית לערבים. זאת אומרת, סגן ראש הממשלה יהיה תמיד ערבי, כך תקראו את ז'בוטינסקי, תקראו את
מדינה לכל אזרחיה.
כן, תסתכלו על דברים שאומר רובי ריבלין, שהוא המבטא אולי הבולט ביותר של תורת ז'בוטינסקי, במסגרת מה שהיה פעם מפלגת הליכוד. אני חושב שהם היו נדהמים מן הזוהמה שהיו רואים ברחובות הישראלים, היו נדהמים לעמוד בתור. זה סוג הדברים שאני חושב שהעולם שלנו מפספס את הכבוד לאחר, את הכבוד לשונה, את הכבוד לקשיש. הם היו נדהמים לדעתי בין מזה שממשלת ישראל עומדת שבועות בודדים לפני קריסת מערכת הביטוח הסיעודי, כן, לבני הגיל השלישי, בעצם לכל החברה הישראלית, והממשלה לא דנה דיון אחד משמעותי בקריסת הביטוח הזה. זה צדק חברתי שתפקידה של ממשלה ותפקידה של חברה לעשות. והספר שלי בא ואומר, זה מהות השלטון, זה מהות היהדות. מים קשרים לפסח זה באמת חשוב? איפה הרב הראשי שיעמוד ויצעק, אני בורש כיפוסה של ממשלת ישראל דחוף, כדי לדון בשאלת קריסת הביטוח הסיעודי? אתם מבינים מה המשמעות? אף אחד בארץ מבחינה דתית לא רואה את זה. זה נושא דתי פיור. זה נושא שהנביא, אם היה חי היום בחברה הישראלית, היה צועק עליו, איך אתם מזניחים את הרעיון הזה של אל תשליחני לעת זקנה. זה מה שממשלה עומדת לעשות בשבועות הקרובים. חוסר מס בתחום הזה במשך שנים, רואים את הבועה מתנפחת ואת הצרה מול העיניים שלנו. אני בספר כותב שזאת יהדות, לא רק הביטוח הסיעודי, וכל הרעיון הזה של, 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 של חברה הוגנת כלפי האחר, כלפי השונה, אני חושב שהנביאים היו נדהמים שזה לא קיים.
מאיר, יש לנו חמש דקות, יש לנו חמש דקות, ואיך אנחנו נוכל לסיים את השידור מבלי שנדבר בקצרה על אברהם גייגר, אבי הרוחני של היהדות הרפורמית 1869 בגרמניה. גייגר הכריז, ירושלים היא זיכרון מושלמים מעבר וארץ דתנו, אך אין בה תקווה לעתיד. חיים חדשים לא יוולדו שם, אל נא נפריע את מנוחתה. מה אתה אומר על זה?
כישלון מוחלט. אני חושב שגייגר טעה. אני, כמו שאתה כבר שמעת ממני, לא חושב שגייגר הוא אבי הרפורמה, אני חושב שמשה הוא אבי הרפורמה.
משה מטלסון?
לא, לא, משה רבנו, אבי הרפורמה, הוא מחדש ומתחדש. אני חושב שרבני המשנה והתלמוד הם אבות הרפורמה. אני חושב שהנביאים הם לב ליבה של הרפורמה. אני חושב שאברהם גייגר הוא רב מאוד משמעותי בדורו.
הוא הקים את התנועה הרפורמית הראשונה בגרמניה.
הוא היה מנהיג של הארגון שמתחיל לקרוא לעצמו התנועה הרפורמית. אבל הרפורמה הייתה מראשית היהדות, כפי שהספר שלי בעצם מציג. הוא רב מאוד מצליח, הוא עובד בעיר ברסלו שנקראת היום ורוצלב, היא בפולין, כן. יש לה קהילה, יש לו קהילה מאוד מצליחה, באיזשהו שלב קהילה שלו כל כך מצליחה שהוא בונה בית כנסת נוסף ועובר אליו, ואת הבית כנסת שלו שנקרא חסידה הלבנה הוא נותן ליהדות האורתודוקסית, לקהילה האורתודוקסית, הם פועלים
שם. הוא בא מהעולם האורתודוקסי.
כן כן כן, הם פועלים עד היום, בית הכנסת הזה לא נחרב וממשיך לפעול בברוצלב עד עצם היום הזה. הוא עובר לברלין ושם הוא הופך להיות לרב מאוד משפיע ומאוד מרכזי ביהדות גרמניה. אני מעריך אותו, אבל לא חושב שהוא צדק, בטח לא בנושא הציוני ובטח בנושאים אחרים גם כן לא.
אבל הוא הקים את התנועה הרפורמית כתשובה למודרנה.
כן, הוא הקים את התנועה הרפורמית כדי לעצור את הבריחה של היהודים מעולם היהדות. הרי בין היהודים לבין העזיבה של היהדות לא היה דבר. והתנועה הרפורמית לטעמו הוקמה כדי להקל על היהודים את החיים בעידן המודרני, בחברה מודרנית, בחברה שאליה נכנסים כשווה זכויות. הוא חשב שעל ידי הפיכת בתי הכנסת למקומות תרבותיים יותר, מקלים יותר,
קהילות, קהילות.
כן. כן, דוברים בשפה המקומית, הוא חשב שזה נכון, אגב, במידות מסוימות זה הצליח, השואה הרסה את כל הניסיון הגדול הזה, אי אפשר לדעת, אולי הניסיון הזה היה מצליח, והיו לנו היום עוד עשרות מיליונים של יהודים ללא החורבן הגדול שקרה. בארצות הברית הניסיון הזה הצליח מאוד, רוב היהודים בארצות הברית, מתוך, אני חושב, יהדות ארצות הברית, אלה שמזדהים כיהודים וחיים חיים יהודים, כ-70-80% מהם הולכים לבתי כנסת שאפשר לקרוא להם ליברליים, ברוחו של אברהם גייגר, קונסרבטיבים ורפורמים. זאת אומרת, הניסיון הזה בארצות הברית עבד, באירופה הוא כשל בגלל החורבן. אני...
הוא אישר את הכנסת, הוא אישר את הכנסת האורגן לבתי כנסת.
האורגן נכנס לבית הכנסת, לא הוא, זה התחיל עוד הרבה לפניו, אבל הוא נכנס האורגן כי חיפשו היהודים מה יביא אנשים לבית הכנסת, והם החליטו ששני דברים, שלושה דברים בעצם מאוד מרכזיים יעזרו להחזיר את האנשים שברחו או עזבו את בתי הכנסת. אחד, זה מקהלה בבית הכנסת, שתיים, זה אורגן, זאת אומרת מוזיקה, תסתכל על על העשייה הנהדרת של הרב קרליבך, הם הקדימו את קרליבך, הם הקדימו את המקהלות בבית הכנסת הגדול בירושלים שיש לו היום מקהלה.
המלחין הידוע לבנדובסקי,
אבל לבנדובסקי והרשימה ארוכה של חזנים.
הלחין לחנים שהאורתודוקסים אימצו אותם.
כן, כן, והוא הכניס את, בעצם הם הכניסו את הרעיון של מוזיקה. דבר נוסף, הם חייבו את הרב לדרוש בשפה הגרמנית בבית הכנסת, כדי שאנשים יבינו מה קורה בבית הכנסת, כדי שאנשים יבינו את ההקשר של היהדות אל העולם, אל המציאות. שלושת הדברים האלה, אני חושב שהם רלוונטיים עד עצם היום הזה. עובדה היא שבבתי כנסת אורתודוקסים ברחבי העולם יש מקהלה, עובדה היא שבבתי כנסת אורתודוקסים הרב דורש, אורגן או מוזיקה זה כבר סיפור אחר.
אז יש לי שאלה אליך. מתי תכניס אורגן בבית כנסת?
אני חושב שזה לא מתאים לתרבות הישראלית. אנחנו בבית הכנסת שלנו פעם או פעמיים בכל חודש.
לא, יש גיטר, יש גיטרה.
אני חושב שזה כלי הרבה יותר ישראלי והרבה יותר קליל והרבה יותר נעים לאוזן הישראלית, מאשר האורגן שהוא גלותי מאוד, הוא שייך לתרבות של המאה ה-19.
אותי הוא מרטיט בליבי.
אני מסכים איתך שיש פעמים שיכול להרטיט, אבל אנחנו מאוד אוהבים בישראל את הגיטרה, והגיטרה משמשת אותנו בתפילות. תבואו, תשמעו, אני מזמין אתכם.
ולפני סיום, כבוד הרב מאיר עזרי, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחותינו הערב?
אני חושב שכדאי לזכור שהיהדות הייתה לאורך כל הדורות חדשנית, יצירתית, יצרית מאוד, מחבקת, מנחמת. אני חושב שהיהדות תמיד השתדלה להיות לאור הזמן והמקום. בגדולתה של היהדות, זאת סוג קיומה של היהדות, שהיא לא סגרה את עצמה רק בתוך עולם ההלכה, אלא ידעה להסתכל על המרחב ולעולם, ולהציע לעולם ראייה הרבה יותר רחבה מאשר זאת ההלכה וזאת תורה למשה מסיני. לא, תורה למשה מסיני זה תתפתחו ותתחדשו, תמיד לאור הזמן והמקום. ואתה יודע, בספר שלי יש מעין מוטו כזה.
אולי תקצר, כי אנחנו עומדים לפני דקה או שתיים.
אז הנה, המילותיו של רבי יחזקאל, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. בן, זה הסיפור שהייתי רוצה לספר ולהעניק למאזינים. היהדות ככוח חדשני, ככוח יצירתי, הלוואי אלינו כאן במדינת ישראל ועכשיו.
תודה לך הרב מאיר עזריאל, שיחתנו המרתקת, ושוב איחולי הצלחה עם ספרך מאיר העיניים, שישמש לי כמקור השראה.
תודה בן שהערכת אותי, ותודה לכם.
תודה לכם.
בשמחות.
ולסיום מאזינות ומאזינים, מחר לא נשדר את תוכניתנו הסודות מאחורי הפרשיות שטלטלו את ישראל הצעירה. ולפני שניפרד, נשמע את יורם גאון בשירו גשר צר מאוד. לומר לנו שכל הפלורליזם בישראל זה גשר צר מאוד שאמור להתחבר יחד בסיום הדרך. תודה לצוות ההפקה ולשוקי הטכנאי, ממני בן שפט, תחקיר עורך ומגיש. שלום שלום ויהיה שלום.
לא לפחד כלל, והיא